ברשות ידידי הראש הישיבה, כבוד הרמים, כבוד ידידי בן עירנו הרב רוי, אשר ביוזמתו ברוכה הגעתי הלום, כבוד התלמידים היקרים והחביבים, אליבא דאמת אני מופיע גם לפני ראש השנה ואפילו לפני ראש השנה ובין כסל עשור בהרבה מקומות, וזוהי מטלה מאוד מאוד כבדה לדבר על ציבורים שונים, ושנתכונן כולנו ביחד ליום אדיר בימי שנה, יום הכיפורים, הבא עלינו טובה. אבל אודה ואתוודה שכאן אני מתרגש הרבה יותר מקומות אחרים, כיוון שאיך שאני רואה אתכם, כאן בבית אל תיבנה ותיכונן ותתרחב, תפרוץ ימין ושמאל, אתם שיש לכם זכויות אדירות, הן ביישוב הארץ, הן בלימוד תורת ארץ הקודש, מהווים גם כתרור כלפיי, כלפי חבריי, אשר נמצאים אי שם ולא נותנים מספיק את תרומתם למפעל הגדול הזה של חיבור ארץ הקודש עם תורת הקודש של עם קודש. אז מבחינה זו אני בא להתכונן לוידוי אישי. כבר הייתי כאן מספר פעמים בית אל בנסיבות שונות, אפילו בראשית היישוב, ממש בראשית היישוב. אני עוד אפילו הייתי מבין החולמים ומבין הדוחפים להקמת יישוב בארץ הקודש, אלא שפשוט עבודתי הציבורית והרבנית מגלגלת אותי למחוזות אחרים, חשובים לא פחות. אבל כמו שאמר ראש הישיבה, אחד הדברים הם העניין של משפט התורה, כי בלא ריבונות יהודית אמיתית בארץ הקודש, והריבונות באה לידי ביטוי על ידי דין, מדינה, דין, דין יהודי, אז טרם נגאלנו גאולה שלמה. זה מין ראשית מתמשכת עד שתושלם. אז מהבחינה הזו כאמור, אני באמת בא בפניכם לעזור לעצמי להתוודות בצורה יותר נכונה. אבל אני רוצה להציג בפניכם שאלה שרבים שואלים אותה, גם אני בעבר שאלתי אותה, מאוד יכול להיות שאתם התלמידים היקרים שואלים אותה בין בקול, בין בתוך לבכם, מה טיבה של הכפרה הזו, יום כיפורים, שעליו נאמר שהשם מלך מוחל וסולח ומכפר לכל עוונות עמו בית ישראל? הרי אנחנו בני עדות המזרח מתחילים את הסליחות מראש חודש אלול, ואחינו אשכנזים אומרים דוד השם אורי וישעי ותוקעים כל יום בשופר, וברוך השם כל עמך בית ישראל מסתערים בהסתערות עצומה עם ראש השנה ושמיעת כל שופר והתפילות המופלאות של ראש השנה. ובין כסל לעשור יש עוד התחזקות ושיפור. אז מהי תכליתה או מה טיבה של הכפרה הזו? כלום הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, הוא זקוק לכבוד שאנחנו נבוא ונרצה אותו ועוד ועוד. חטאנו, עבינו, פשענו, כמה פעמים? הרי הלכה מפורשת, תלמידים יקרים, שכולם חייבים, ועד מחר צריכים לקיים אותה, שאם חס ושלום מישהו עליו בחברו, העליב אותו, או חייב חוב כספי, נעזוב ברגע זה דין השמיטה, ברמה העקרונית, או חס ושלום היכה או שבר נכס של חברו, או השתמש בנכס של חברו שלא ברשות, או עלים נכס של חברו בלשון המעטה. יום הכיפורים, הבא עלינו טובה, שהוא יום הדין בימי שנה, שבו אנחנו זוכים לכפרה, הוא איננו מכפר עד שירצה את חברו. כלומר, גם לשלם במידה וצריך לשלם, וגם לפייס עד שירצה את חברו. וההלכה קובעת לאמור, שאם העלבתי את חברי, וביקשתי ממנו סליחה, והוא מסרב, כי הוא פגוע מאוד מאוד ממני, אז אני שולח בפניו משלחת כדי לפייס אותו. לא הסכים, אני שולח לו עוד משלחת שנייה לפייס אותו. לא הסכים, אני שולח לו עוד משלחת שלישית לפייס אותו. היה וגם אחרי שלוש משלחות הוא לא התפייס, הנעלב הופך להיות אדם אכזר שלא מזרע אברהם אבינו. המעליב יצא ידי חובתו, והנעלב הופך להיות אדם אכזר שאיננו בן אברהם אבינו, אין לו תכונותיו, תכונות של רחמים, בושת פנים, מכנעה, אלא עקשן. ואז אני לא מבין, אם אנחנו כל כך מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא, כלום חס ושלום הקדוש ברוך הוא מסרב לסלוח לנו עד יום הכיפורים, אנחנו כל כך מפצירים ומפצירים ומפצירים, הקדוש ברוך הוא כל יכול ולא כל הארץ כבודו ומלכותו בכל מה שעלה, ואנחנו חוזרים ובקשים סליחה וחוזרים ובקשים סליחה. זה דבר מאוד מאוד משונה. צריכים אנחנו להבין טבע של הכפרה הזאת. נגלה סוד, שאם אדם שלח שלוש משלחות לחברו והוא לא הסכים, אז ברור שהנעלב הוא אדם עם כל הכבוד שהוא נעלב ועם כל הצער שהוא נעלב, אבל הוא בשר ודם עם חולשות של תכונות אנושיות, ולכן יותר משלוש משלחות לא פונים אליו, כי יש לו אגו יותר מדי גבוה או חלשה אנושית קשה. אבל תלמידים יקרים, קובעת ההלכה לאמור, שאם אדם התחצף כלפי רבו, או העליב את רבו, או דיבר סרה אחרי רבו, צריך לבקש סליחה מרבו, ואם רבו לא סלח לו, אפילו 1,000 פעמים, הוא חוזר וחוזר וחוזר ומבקש סליחה. מוזר מאוד. הרי הרב צריך להיות הדוגמה המופת לבני אברהם, יצחק ויעקב, שהם רחמנים בני רחמנים. ולמה כלפי הרב אפילו 1,000 פעמים, אם הרב לא סלח, צריך לבקש ממנו לחזור, לבקש ממנו סליחה? זה מוזר. הרי שערת הזרה, שאם הנעלב מסרב יותר מדי ולסלוח, הוא לא מפני אברהם אבינו, הוא לא רחמן, זה לא תכונות יהודיות. והרב צריך להיות דוגמה ומופת לכך. אלא תלמידים יקרים, אנחנו צריכים לדעת, מדובר ברב שבאמת הוא מופת בהתנהגותו, בבחינת כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו כי מלאך צבאות הוא. שהרב דומה למלאך השם בענוותנות שלו, בפשטות שלו, במידות התרומיות שלו, בחוכמת הקודש שבו, באבהות שבו. אם רב כזה ממאן לסלוח על אב שהמעליב את הרב, חזר ושנה ושלש, הוא כבר הגיע 100 פעמים, אם הוא איננו סולח, זה לא משום שהרב יש לו אגו גבוה או חולשה אנושית, אלא משום שהרב צילם אל נכון את נשמתו של אותו מעליב, והוא הבין שבשביל לטהר אותה ולזכך אותה, בשביל להרים אותה, משפלותה. ברגע שיעליב, שהוא העליב, יש לה שפלות, יש לה חושה. מבין אותו רב שיש צורך בעוד רצים, בעוד רצים, לא בשביל כבודו של הרב, אלא בשביל טיפול בנפשו של המעליב. כי המעליב כנראה הוא מסוג כזה שהוא זקוק להרבה הרבה טיפול עד שאחר באמת יתרומם לדרגה כזו. שערי הרב הם ביתן, כמלאך השם, והקדוש ברוך הוא אל רחם וחנון. ואם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תתוודו ביום הכיפורים ערבית, שחרית פעמיים, בלחש ובחזרת השץ, מוסף פעמיים, בלחש ובחזרת השץ, נעילה פעמיים, בלחש ובחזרת השץ, במנחה לפני נעילה, פעמיים, בלחש ובחזרת השץ. בשביל מה כל כך הרבה וידויים? ואנחנו עוד מתנדבים להתוודות כבר בערב יום הכיפורים אחרי מנחה. כבר מתוודים. ועוד מוסיפים כהנה וכהנה וידויים בסדר העבודה, בכתר מלכות, מי שנוהג לומר כתר מלכות, בחייל תשוקתי, מי שאומר את הפיוט הנפלא הזה, ועוד כהנה וכהנה. נשאלת השאלה מדוע? אין זאת, אלא משום שהקדוש ברוך הוא וחכמי ישראל שזכו לתורתו הביאו שצריך לזכך ולומם את הנפשות אשר שקעו בתוך החטאים, והן נמצאות בתוך איזושהי חושה נפשית עצומה, כך שריבוי הביטויים אינו לכבודו של בורא עולם. הוא לא זקוק לכך, אלא למעננו, כמרשם הטיפולי הנפשי היותר נכון והיותר אמיתי. תלמידים יקרים, אני יודע שלפעמים הדברים האלה עמוקים וקשים. הרשו לי לספר לכם סיפור מאז היותי ילד, כעולה חדש, שבא מארץ תימן לארץ הקודש, ואבי מורי זכרונו לברכה, מאלה אשר נשקו את עפרה של ארץ ישראל ונשקו צלעיה והתפללו בדמעות שליש בתימן כדי להגיע לארץ הקודש, כמו רבים וטובים בכל חלקי עמנו ובכל תמוצות הגולה. ונשלחנו למושבת עולים מסוימת, לא אומר את שמה כי אינני רוצה לקטרג על אותו מקום, והמרחק בין הכביש הראשי לבין מושבת העולים 6 קילומטר, היינו הולכים ברגל כי לא היו אוטובוסים, רק פעם אחת בבוקר, פעם אחת בערב. אנחנו שכנו בתוך אוהלים, ומהאוהלים עברנו, שודרגנו לשיכון שנבנה לכבודנו, שיכון שרובו המכריע חדר אחד בלבד, ומשפחה ברוכת ילדים כמונו חדר וחצי קטן. כשברור שחדרי השירותים במחילה מכבודכם בחוץ, הרחק עם תחווה קשת באיזשהו פחון שהיה מתעופף לנו בכל עורף, ושאפילו החדרים של המקלחות היו בחוץ, תת תנאים, אבל לעולם, לעולם לא היו לנו תמונות. אהבת ארץ הקודש שיקדה בתוך לבבינו, גרמה לנו להתעלם בכל הקשיים האלה ולקבל בחיבה. והנה רבותיי, פעם אחת, הוריי קנו לי חולצה לבנה יפיפייה, שמאוד אהבתי אותה, בעיצוב שלה. משהו שעשה לי, נתן לי את הדמות של ילד אצילי, לא שובבי, לא פרחחי, ומאוד אהבתי את אותה חולצה לבנה. והיו היום, היינו אמורים לנסוע, אני והוריי, אבי מורי זכרו לברכה, ואמי תיבדל חיים ארוכים, החתונה. וכמובן התכוננו למצעד של 6 קילומטר עד לכביש הראשי, ולחכות שעה עד לאוטובוס כדי להגיע לאיזושהי חתונה מסוימת. אבל חיבת ארץ ישראל, ייסורי ארץ ישראל הם דברים חביבים. והנה תלמידים יקרים, מטבע הדברים התקלחתי, לבשתי, ואני מתיר להוריי שישלימו תכונותיהם. לא היה לנו חשמל, רק למפה קטנה, הכל היה חשוך. וילד קטן, אז הייתי מאוד ילד קטן. ילד קטן, מה יעשה כשהוא ממתין? אז הוא נדבק פה, נדבק שם, נעצר פה. והיה לנו איזשהו עמודון שמחזיק את התקרה, שאם לא כן התקרה תתמוטט. אז ילד קטן, אין לו מערכת בקרה, והוא לא תמיד חושב. אז גם כן נדבקתי לעמוד, וכאן נדבקתי לכל מיני מקומות. כשהוריי השלימו תחנותיהם ועמדו לקחת אותי איתם, למרות האור הקלוש של הלמפה, אור הלמפה, אני מבחינה שהחולצה הלבנה הזו מוכתמת בכל מיני אבקים, מהעמוד וכל מיני כתמים, כאן ושם, מלאת כתמים. זאת אומרת, בואי, איך תלך לחתונה עם החולצה הזו? עכשיו, בוא נחליף. היה לי עונש כבד מאוד להתפרד מהחולצה שאותה אהבתי. אבל היא צדקה, אמא צדקה. איך הלך עם החולצה הזו, למרות שאני אוהב אותה? היא כל כולה מלאה כתמים. ואז פשטתי את קוטונתי, את חולצתי, ואני מקבל חולצה חליפית אחרת, אמנם מגועצת למשעי, אבל לא כמו זו, לא כמו זו, ולובש אותה בצער רב גדול קודר, נפרדתי מחולצתי. ונסענו לחתונה. למחרת היום, כמובן שהייתי מאוד עצוב, כי רציתי בכל זאת להיראות עם אותה חולצה יפיפייה. למחרת היום, אני שב מבית הספר, ואני רואה את אמי, שתיבדל לחיים ארוכים, השם מהריחמיה וטוב שנותיה בנעימים, נחבס את החולצה. אז עדיין לא היו מכונות כביסה. השיטה הייתה, היה זה מין קרש מפלדה, ככה מקומר, ומשפשפים, משפשפים, ועם סבון בגודל כזה, משפשפים, והיא סוחטת ועוד, וסוחטת ועוד. ואני רואה איך היא מקמטת לי את החולצה וסוחטת, ואני אומר, וואי, וואי, וואי. זה, כי זה כאב לי, זו חולצה שמאוד אהבתי אותה. מאוד אהבתי. ורואה כיצד עוד ועוד ועוד. אני אומר, אמא, אי אפשר בלעדי זה? זאת אומרת, אפשר בלעדי זה. אבל אז אתה תקבל חולצה לא לבנת סחורה. יהיו רשבים עדיין של קטן פה, של קטן שם. עם חולצה כזו אתה רוצה ללכת? אמרתי, ודאי לא. אני רוצה רק עם חולצה לבנת סחורה. אומרת, ככה זה, מה אפשר לעשות? בשביל לסלק את הכתמים, זה טיפול נקודתי. עוד קטן ועוד קטן ועוד קטן, כדי שהלבנה תהיה צחורה. כאב לי לראות את התהליך, מאוד כאב לי. אחר כך ראיתי כיצד היא מגהצת. ברוך השם, קיבלתי אחר כך חולצה, לבנה, צחורה, שאותה אהבתי, מגוהצת למשעי. אבל לאחר שראיתי את העינויים האלה, שעינו אותי בנפש, תלמידים יקרים, זהו מצבה של נשמתנו ונפשתנו. במהלך השנה יש ואנחנו מדברים לשון הרע, יש ואנו חומדים, יש ואנו טובעים, יש ואנו מתרשלים, יש ואנו מתחצפים. למרות שאנחנו צדיקים, יום יום מתפללים, ויש מאיתנו בהנץ, ויש מאיתנו אפילו מניחים תפילין של רש"י אפשר רבנותם, ויש מאיתנו כמונו שמתעצבים בתלית אפילו לפני הנישואים, כל יום בכל תפילה. הכל כל כל. אבל מה לעשות? אתה רק מקבל שיחת טלפון, ואתה מדבר, ומיד אתה כבר גולש ללשון הרע, ומוציא שם רע, מסוף העולם ועד סופו. ואתה אומר לא לגלות, ואתה ממשיך הלאה, וזה ממשיך את הגילויים, וכן הלאה וכן הלאה. כל כך אנחנו נכשלים על כל צעד ושעל, ואנחנו לעולם תמיד מזהירים את עצמנו. היום אנחנו חדשים לקטורת, היום אנחנו בריאות חדשות, היום בירכנו ברכות השחר, כי נולדנו מחדש עם נפש טהורה. יש פעמים שההורים אומרים לנו כך, לא, אתם לא תגידו לי מה לעשות, ואנחנו כשרים. איזה מין נצר הרע, מין יצר רע שמשתלט בנו, ואנחנו חוזרים בנו, ואנחנו מבקשים סליחה. אבל תלמידים יקרים, עוד לא עברנו את הכיבוס, את סילוק הכתם. הסליחה זה משהו אחר, והטהרה זה משהו אחר. לסלוח זה פירושו של דבר, אני לא נענש כי השם סלח לי, כי ההורים סלחו לי, כי המורים והרבנים סלחו לי. אבל השאלה האם טיהרתי את נפשי מחולשתה, מהכתם שהוכתמה בגלל חוצפתי, בגלל לשון הרע שבי, בגלל החמדה שבי, האומנם תהרתי את נפשי. לצורך זה יש בוידויים, עוד וידוי ועוד וידוי ועוד וידוי. אבל, תלמידים יקרים, יש משהו מיוחד במינו, מלבד ריבוי הוידויים. הסמן הכי חשוב, הכי חשוב, כדי שבאמת נזכה למחילה וסליחה. נאמר בפרשת החרימות, שאותה נקרא עוד יומיים בעזרת השם ביום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. ביום הזה עצמו של היום מכפר. קדושת יום הכיפורים מכפרת, יש לה עוצמה רוחנית. אבל בתנאי, לפני השם תתארו. אם נתוודה לפני השם, אז נזכה לטהרה. שאל אותי קצין בכיר, שהוא במילואים, והשתתף אצלנו בימים נוראים, ואמר לי, כבוד הרב, אני חושב שיש סתירה מיני ובה בדברים שלך. אתה אומר לנו, לא כל הארץ כבודו, ומלכותו בכל משלה. לית אתר פר משפינה, ככה אני שומע בדברים שלך. אני אדם רחוק מתורה ומצוות. אבל הדברים שלך כל כך הגיוניים, ואני קולט אותם, ואני קונה אותם, אני מאמץ אותם, ומלכותו בכל משלה, לית אתר פנים משכינה, הקדוש ברוך הוא לא כל הארץ כבודו, אז מה זה לפני השם תתארו? אם אני אתוודא בבית, או בבונקר בצבא, זה לא לפני השם, זה דווקא כאן, זה דווקא בית המדרש, דווקא בית הכנסת, זה נקרא לפני השם תתארו. אמרתי לו שאלה מצוינת שאלת. לפני השם תתארו, זה שאדם מודע לכך שהקדוש ברוך הוא לא כל הארץ כבודו, ושהוא חוקר כליות ולב, יודע את פנימיות האדם. ואז כשהאדם מתוודה, הוא כאילו אומר לקדוש ברוך הוא, אלוהי, אני יודע שאתה יודע הכל. אני יודע שמלכותך בכל משלה. אני יודע שאת אתר פנים משכינה. אבל אני יודע שאתה יודע גם את הפנימיות שלי. אתה עדי אלוהי. אתה עדי. שהפעם אני באמת רוצה להתפרד מן החטא לחלוטין כי אני בוש ממנו. אתה בראת אותי בצלמך. נתת לי מרשם להיות כמלאך השרת. על ידי חטאי לא פגעתי בך, כי אי אפשר לפגוע בך, כי איננו עובדים אותך, כי אתה צריך עבדים שעבדו אותך. אתה לא זקוק למסים, אתה לא זקוק לעבדים שישרתו אותך, אלא כשאנחנו עובדים אותך, אנחנו עובדים את עצמנו. אנחנו רוצים להיות בניך, בני רחומיך, להתדמות למידותיך הנעלות, להתדבק לדרכיך הנעלות, על ידי חטאי, במקום להיות בצלם אלוהים עם מרשם להגיע לדרגה של מלאך, הפכתי להיות בהמי עבד ליצרי. מזה אני בא לפניך בורא עולם ואומר, צלם אותי, צלם את הפנימיות שלי, תראה שאני בוס נכלם מהדרגה שאליה הגעתי. אני עזור לי בורא עולם להתרומם, להתרומם מן המקום הבהמי שאליו הגעתי, כי אני רוצה להיות בהמה דורגלית, בטח לא חיה דורגלית, השם יצילנו, כאותם אכזרים נוראים ירודים נקראים, שהם מתאכזרים כלפי נכדותיהם, כלפי בניהם, כלפי נשותיהם, כלפי בעליהם, כלפי חבריהם, בפאבים, השם יצילנו, זה לא רק בהמיות, זה אכזריות. הציבור אט אט יחסב, למקרה האיום ונורא שאירע באשקלון, שרצחו רבנית, שזכיתי להכיר אותה, היא אפילו קרובת משפחה שלנו במידה מסוימת, רבנית כשרה, צנועה, אם הבנים תהליה, אשת רבת חסדים, כל כך הרבה חסדים, ונכנסו אליה השכן שלה, שלעולם לא חשדה בו, השכן שלה, כשהוא מגייס עוד שני שודדים למרכז הארץ, מיד הם כופתים אותה, חונקים אותה, ומאיימים עליה, גלי לנו היכן הכספת, ואין לה כספת. היא אומרת, אין לנו כספת. תגלי לנו היכן הכספת. אומרת, אין לנו כספת. הנה, שם ארון, קומו בבקשה, את התכשיטים שלי, את הגביעים, זה מה יש. הנה הארנק, נמצא שם כל מה שיש, תקחו, רק עזבו אותי לנפשי. דקרו אותה כשהיא כפותה, וחונקים אותה בצווארה, בכל חלקי גופה לרבות במקומות מאוד מאוד אינטימיים. הוציאו את נשמתה בייסורים עד שהיא מתה. ומה היה הסלל שלהם? 26 שקלים, השם הצילנו, פלוס איזשהו גביע ושרשרת, לא יותר. ושם כך רוצחים באכזריות רבנית, אם הבנים סבתא, אשת רבת פעלים, עם הרבה חסדים. לרמדנו תלמידים יקרים, בעיית הבעיות עם החטא היא לא שפגענו בקדוש ברוך הוא, שאנחנו פוגעים בנו עצמנו, שזה מורת חלקלק. אנחנו יכולים להגיע לדרגה של בהמה, ויש מצב של דרגה של חיה שמצילנו. ולכן אומר הרמב״ם, כשתוקעים בשופר בראש השנה, אומר הרמב״ם, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתובי, רמז יש בה. כלומר, אורו אורו שני משינתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם, אלו הסודים בעבלי הזמן אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו אל נפשותיכם. שאל אותי אותו קצין, ואמר לי, כבוד הרב, אם השופר הוא סירנה, צריך לרוץ למקלטים, כי הסכנה של הפצצה. אני לא שומע את זה בדברי הרמב״ם. הוא לא אומר, ספרי מתים וספרי צדיקים פתוחים, מהר, תקעו לשופר, תתעוררו, תתפנו על נפשותיכם, תתפנו על המדינות, על מדינת ישראל, המוקפת באויבים, מתוכה ומסביב לה, וגם הרחוקים לה, רוצים להשמידה בכל עת ובכל שעה, ועל המדינות בו יאמר. לא כתוב את זה. לא כתוב שהשופר בא לעורר אותנו ולחריד אותנו, אלא כתוב, הביטו לנפשותיכם. שימו לב, הנפש שלכם פוסקת מלהיות בצלם אלוהים. היא הופכת להיות בהמית חס ושלום. ואולי, אולי חס ושלום גם חייתית. על זה הרמב״ם זועק. על זה הרמב״ם טוען. התעוררו. באמת תלמידים יקרים. אמרתי לו אותו קצין. אתה בא פעם אחת, פעמיים. תראה. איזה נשמה הקדוש ברוך הוא נתן לך? איזה חוכמה שאתה כל דבר קולט בצורה הנכונה? הנה תראה מה אנחנו אומרים אחרי אותו שופר. אשרי העם יודעי תרועה, השם בואו פניך יהלכון. שמעתם? לא נאמר אשרי העם יודעי תרועה ושבים בתשובה וניצולים מפינה של גיהנום וניצולים ממוות. לא כתוב כך. השם באור פניך יהלכון. הנה, כמו התלמידים הקשרים האלה, השם באור פניך יהלכון. שמענו תרועה, ואנחנו משתוקקים באמצעות התרועה הזו למלכותו של בורא עולם, כאן בבית אל, בכל רחבי ארץ הקודש, בכל העולם כולו, בקרב כל העם היהודי, בקרב כל האנושות. זה באור פניך יהלכון. אנחנו לא מדברים על ספרי מתים וספרי חיים. שם יש לנו זכורנו לחיים טובים בתפילה, אנחנו אומרים, מי כמוך ובספר חיים טובים, זה שם אנחנו מזכירים. אבל עיקר העיקרים, מלכות, אמר לי, מתפלל אחד, חדש, מי כל כך מכיר את התפילות? כבוד הרב, התפללתי, שכחתי זכורנו לחיים טובים. אמרתי לו, יצאת ידי חובה. כבוד הרב, שכחתי את מי כמוך. יצאת, ובספר חיים טוב שכחתי, יצאת ידי חובה. עכשיו אני התעוררתי לשאול אותו, אם כל כך שכח את כל התוספות האלה, שאלתי אותו, תגיד לי, וחתמת המלך הקדוש? הוא אומר, לא, פרלתי תפילה רגילה. אמרתי, עכשיו תחזור. זאת אומרת, כבוד הרב, אני לא מבין. עבור החיים אתה לא מחזיר אותי, ועבור מלכותו אתה מחזיר אותי. זה מה שחסר לו, הכתר שלו, זה מה שחסר לו. אמרתי לו, ידידי יקירי, מעולם לא הכתרתי את הקדוש ברוך הוא, כי אין לי כתר עבורו. נקדישך ונערוצך, אני מערוץ גדול של בורא עולם, כל יכול, חכם, רחום, חנון, 13 מידות של רחמים. לא איזה מין רודן, איזה מישהו שמשתלט, לא, אותו אני מעריץ. וכל הבעיה שלי, שעל דרך התאים אני מתרחק ממנו, ככל שאני מתרחק מלכותו של בורא עולם, כך אני הופך להיות עבד, עבד ליצרי. תלמידים יקרים, כדי שנבין את הרעיון, ואני רוצה לעמוד בלוח הזמנים, כי לוח הזמנים שלנו צפוף. דעו תלמידים יקרים, לנו נדמה שהכל תרועה הוא לעורר אותנו בתשובה כדי שנזכה לכתב לחיים טובים. זה נכון, זו המטרה הראשונה, אבל בעיית הבעיות היא להגיע לדרגה של מלכות שתביא אותנו לחירות. ככל שנגיע לדרגה של המלכת בורא עולם בדרגה היותר אמיתית, כך נשתחרר מהעבדות של יצר רע. שימו לב איך בתפילה אנחנו אומרים, ממשלת זדון תעביר מהארץ. אז אני יודע שיש לנו עוד הרבה ממשלת זדון שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יעביר מהארץ, אבל קודם כל הממשלת זדון האמיתית מתחילה קודם כל ביצר רע הפנימי של כל אחד מאיתנו, במדי שתמרנותנו, זה הממשלת זדון. ומלכות הרשעה כולה כעשן תכלה, זה היצר רע של האדם, מלכותו של היצר רע. ככל שאנחנו ממליכים עלינו את בורא עולם בימים הנוראים, כך אנחנו משתחררים מממשלת זדון, משתחררים מהמלכות של היצר הרע. ולכן תלמידים קרים, זאת לא הבעיה רק של אנשים עבריינים, גם אנחנו עבד עברי, אדם אשר דלדל מבחינה נכנסית, מסכן, יהודי קשר, מקיים קלק וחמורה, הדלדל מבחינה נכסית, לא היה לו כסף לאכול, הלך ובחר את עצמו לעבדות, עבר על הכלל, כי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, בשביל להתקיים. רבותיי, הוא מכר את עצמו ל-20 שנה, היובל הגיע בתוך ה-20 שנה, הוא יוצא לחירות, אבל כל אחד, לא רק הוא, כל אחד מצווה לתקוע בשופר של חירות. כל יהודי, עד היום אנחנו יכולים להסתפק רק בעלי תוקעים, הם תוקעים בראש השנה ואנחנו שומעים, כי המצווה לפי הרמב״ם היא בשמיעה. זה בראש השנה, לשמוע את התרועה, לשמוע כל שופר, ולהבין אותה. ביובל רבותיי, כל יהודי ויהודי חייב לתקוע בשופר של חירות. ולכן תלמידים יקרים, אדם אשר מוכר את עצמו למען קיומו, והוא ממשיך לקיים מצוות, קלק וחמורה, זה נקרא בהמה. אבל הוא שהוא מקיים מצוות, זה נקרא עבד. בשביל קיומו, הוא מוכן להיות עבד לאדם. חסר לו בתקיעת חירות. משום כך, תלמידים יקרים, היום, כשאין לנו יובל, כשאין לנו ממשלה, שהיא ממשלתו של מלך המשיח, כשאין לנו מקדש, אנחנו עדיין מבולבלים, מבולבלים. זה אומר שהחופש זה דמוקרטיה, זה אומר אנרכיה, זה אומר מימוש עצמי, זה אומר ליברליזם, כל אחד בא לו בשם החירות, וכולם מדברים בשם בצלם אלוהים. זה בלבול. אין מקום שכל אחד ואחד יתקע. הלוואי נדע לשמוע כל תרועה ונדע מה זה תרועת מלך בו. אבל לעתיד לבוא, אנחנו מתפללים שתהיה לנו מלכותו של מלך המשיח עם מקדש, עם רוב יושביה עליה, אז אנחנו נתלקט סביב האמת, ואז כל יהודי יתקע בשופר לחירות של אמת, להתרומות מעבדות האדם למלכותו של בורא עולם. ומשום כך תלמידים יקרים, אנחנו לא רק מתוודים בדוי עצמי, שמעו מה שאנחנו מתוודים בימים האלה, לפחות אנחנו מתוודים בנוסף לבידוי עצמי. הביטוי העצמי, חטאנו, אבינו, פשענו, בעל, 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 בעל. תשמעו איזה ביטוי מיוחד במינו של כלל ישראל. אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מסוס. איזה עם היינו צריכים להיות? ממלכת כהנים, גוי קדוש, אור לעצמנו ואור לגויים. אולימפיאדה עולמית היינו צריכים לקיים כאן. אולימפיאדה של תלמידים חדרים, אולימפיאדה של תלמידים חדמורים, אולימפיאדה של תלמידים אשר סועדים חולים, אולימפיאדה של תלמידים אשר סועדים אנשים אינבלידים. בזה צריך לעשות את חרויות. בושנו מכל עם. שנשיא מדינת ישראל כמעט בוכה בשעה שהוא מברך את מי שזכה במדליה של ארד ואומר, סילקת חרפה מאיתנו. בושנו מכל עם. אוי לנו שזהו המדד. במקום להיות אומה שמקרינה ערכים על כל האנושות כולה, ערכים של אמת, ערכים של אמונה, ערכים של מוסר, ערכים של יושר, זה היינו צריכים להקרין. אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מסוס, דבר לבנו בחטאינו, חבל אבינו ונפרע פערינו. חבל אבינו זה המקום שאנחנו מתאבים לו, בית המקדש. זבול מקדשנו חרב באבוננו, תירתנו הייתה לשמה, יפי אדמתנו מזרים, כוחנו לנוכרים, ועדיין לא שבנו מתאייתנו. הוידוי הזה שאותו אני אומר יום יום, בבכי, מחר בלי שום נדר, בגלל היותי כאן בבית אל, מקום שבו יעקב אבינו חלם את החלום הגדול, כי אם בית אלוהים זה קדוש וזה מקום הקודש המחבר אותנו מלמטה למעלה, אבכה יותר, אבכה יותר את כל המתפללים שלי, כי אסור שנתפלל ואסור שנתוודה רק על עצמנו, אלא על כלל ישראל, וככל שנדע לחבר את הדאגה גם לפרט וגם לכלל ישראל, כך יוכל כל פרט להתאר ולזדקח ולזכות למחילה וסליחה וכפרה, וכך כל עמנו יכול להגיע לדרגה של סליחה וכפרה, כמו בחטא העגל אז, גם בימינו. כי סוף סוף יום הכיפורים היה זה לאחר שנמחל ונסלח לכל אבונות בית ישראל. שהקדוש ברוך הוא מוריי ורבותיי, אכן יבשר אותנו כולנו בספר סליחה ומחילה וכפרה, והקדוש ברוך הוא יסייענו לטהר את נשמותינו, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנסלק שנאת חינם מתוכנו, שיערה עלינו אהבת חינם, שנזכה לראות בבוא משיח צדקנו ובניין בית מקדשנו במהרה בימינו. אמן.